רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, היום פרק מיוחד עם הפודקאסט עושים טכנולוגיה. דיברנו על אם אנחנו נמצאים בבועה פיננסית וטכנולוגית. הפרק הזה הוא הפרק הראשון בסדרה של שני פרקים, והפרק הבא יעלה ביום ראשון בפיד של עושים טכנולוגיה. באמת שיצא פרק מהנה ואקטואלי, רק חשוב מאוד לזכור לא לקחת עצות השקעה מהפודקאסט. מתחילים.
נדמה שכולם מסכימים שיש בועה. יש בועה, בהייטק, יש בועה, כל הזמן מדברים, אבל מה זה? מה זה בכלל בועה פיננסית? יש הגדרה לבועה פיננסית?
אוקיי, אני חושב שההגדרה של בועה פיננסית היא כשאנשים קונים נכסים שברור להם שהם לא בערך שלהם, והם בערך מוגזם. והמטרה שלהם זה בעצם למכור אותם למישהו אחר במחיר יותר גבוה ממה שהם קנו. זו המטרה היחידה של הקנייה של הנכסים. ובעצם ההגדרה של בועה היא קצת בעייתית, כי ההגדרה היא שנכסים מתנתקים מהערך האמיתי שלהם. אבל הרבה פעמים קשה לדעת מה הערך האמיתי.
הערך האמיתי זה משהו שמישהו מוכן לשלם עליו,
בדיוק,
לא?
בדיוק, קונה מרצון, מוכר מרצון, זה ערך אמיתי. אז במיוחד במניה, נגיד, או בנדלן. אבל בכל זאת יש לנו דרכים להגדיר מה באמת שווי של מניה אמור להיות. סופו של דבר, כשאנחנו קונים מניה, אנחנו קונים השקעה בחברה, אנחנו קונים חלק בחברה, החברה הזאת אמורה להחזיר ערך. אבל יש איזשהו שלב בבועות, שאנשים כבר לא מתחילים לחשוב על מה הדיבידנד העתידי שאני אקבל למניה הזאת, כמה היא תעלה או דברים כאלה, אלא אני רק בונה על העובדה שאני אצליח למכור את זה בהמשך למישהו אחר.
זה לא רוב האנשים ככה? זאת אומרת, הם קונים מניה של מייקרוסופט ב-100 ואומרים, טוב, עוד שנה תהיה 150 ואז אני אמכור, זה לא כולם ככה?
באופן עקרוני, בבורסה זה לא אמור להיות ככה.
אוקיי, אז מה אמור להיות?
לא, אנחנו אמורים להסתכל על, בעצם לחשוב, שאנחנו קנינו עכשיו חתיכה מחברה, החברה הזאת הולכת לייצר איזשהו מוצר, למכור איזשהו שירות, נרוויח ממנה כסף, והיא תיתן לנו חלק מהרווחים האלה בחזרה, ואז בסופו של דבר אנחנו נהיה בעצם שותפים למשהו שהוא מניב. זה כמו שאני קונה דירה, ואני מניח שאני אקבל כסף מהסחירות, ומזה אני ארוויח. אם אני קונה דירה רק בשביל שאני אוכל למכור אותה בעתיד ביותר, במחיר יותר גבוה, והסחירות הוא, זה פינץ לעומת התכנון שלי להרוויח המון כסף מזה שהערך שלה יעלה, אז אני כבר מתחיל להתעסק פה בעניינים הבועתיים יותר. זה, יש לזה שם לדבר, זה נקרא The Greater Fool Theory, זה התיאוריית הטיפש הגדול ממני, שיסכים לקנות ממני את המוצר במחיר הרבה יותר גבוה, את הנייר או מה שאני לא מוכר, במחיר הרבה יותר גבוה ממה שאני קניתי, ואני כבר יודע שאני טיפש, אני כבר יודע שאני קונה אותו במחיר מוגזם. אבל יהיה מישהו שיותר גדול, טיפש יותר גדול ממני, שיקנה ממני.
אז בעצם כאשר מתרחש התהליך הזה, אתה אומר, זה תהליך שאפשר לזהות אותו כמאפיין של בועה פיננסית?
כן, אז זאת הבעיה, שמאוד קשה לשים את האצבע, כי כמו שאתה אומר, גם היום בשוק, בכל שוק, אנשים קונים לפעמים מניות, רק בשביל שהמרכז שלהם יעלה, והם ירוויחו מעליית הערך, בלי קשר לאם החברה היא מתומחרת בצורה נמוכה מדי, לעומת הרווחים העתידיים או פחות. הם לא תמיד רוצים לקנות חלק בחברה, לפעמים הם סתם רוצים לקנות מניה בשביל להרוויח עליה, גם בנדלן זה קורה. אז באמת קשה לשים את האצבע על בדיוק מתי הגענו לשלב שדי, זה כבר לא הגיוני. אבל אני חושב שבפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על כל מיני דברים כאלו. נחפש איפה המערכת מתחילה להיכנס קצת לטירוף מערכות. ויש עוד בעיה אמיתית שגם אפילו שאתה מסתכל על נתונים היסטוריים, נגיד עכשיו אנחנו נדבר על זה, נסתכל על מה היה בהיסטוריה, עם מניות יקרות ביחס להיסטוריה או זולות או דברים כאלו, לפעמים תמיד יש שאלה, יכול להיות שזה הנורמלי החדש, יכול להיות שזהו, שהעולם השתנה קצת ואנחנו כבר לא נחזור לזה. אז בוא נתחיל לדבר על זה. אני חושב, אני רוצה לשמוע מהצד שלך. אנחנו חיים בתקופה של בועה, אבל לא סתם בועה, זה בועה טכנולוגית.
נכון.
אתה חושב שזה בועה טכנולוגית?
זו שאלה מעניינת, מכיוון שאני חושב שאחת הבעיות עם בועה זה שאפשר להצביע עליה כבועה רק בדיעבד. זה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, בזמן אמת מאוד קשה, וגם דינה של בועה להתפוצץ, אבל הבועה הזאת עוד לא התפוצצה, אז אולי זו לא בועה. אתה יודע, אתה מתחיל לשאול את השאלה הזאת. אם זה לא התפוצץ, אז כנראה שזה בסדר. אוקיי, בוא נשים את החלק הפיננסי בצד, ורק נתעסק בחלק הטכנולוגי. אני חושב שכשמדברים על בועה טכנולוגית, מתכוונים לזה שהיום מספיק שאתה זורק כמה keywords בתיאור של החברה, כדי שזה יקפיץ אותה. זאת אומרת, היום חברות משתמשות במילים כמו סייבר או AI באופן שבו הן מתארות את עצמן, כי זה כמו מגנט, זה מגנט לכסף. נתקלתי בדוח של קרן הון סיכון אירופאית, שפורסם עוד לפני שנתיים, ב-2019, והוא מצא שמבין 2,830 סטארט-אפים באירופה, שהוגדרו כחברות AI, אוקיי, אני אחזור עוד פעם למספר, 2,830, רק 1,580 מתוכם באמת היו חברות AI. זאת אומרת, 40% בערך, וחלק מהחברות זה לא הן הגדירו את עצמן ככאלו, אבל הגדירו אותן, והם לא תרחו לתקן. זאת אומרת, הם לא אמרו, רגע, רגע, סליחה, אנחנו לא מתעסקים בזה. ומה הסיבה? הסיבה היא שחברות AI מגייסות בין 15% עד 50% יותר מחברות שהן לא כאלו, אז זה משתלם לך לומר שאתה חברת AI.
נכון, בשוק שפעמים מסתכלים על מכפיל, נגיד אני מסתכל על מחירות של החברה מול כמה היא שווה, או הכנסות שלה, רווחים שלה, כמה היא שווה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על איזה סקטור אנחנו נמצאים, ויש סקטורים כאלו שפשוט מקבלים מכפילים הרבה יותר גבוהים, אז שווה לי להגיד שהחברה שלי זו. זה מזכיר אגב את אנרון בשנות סוף שנות ה-90, תחילת 2000, הם היו חברת צינורות גז, זה מה שהם עשו, עשיתי על זה שני פרקים שווה להזין, והם ידגו את עצמם בתור חברה טכנולוגית, פיננסית, שמוכרת נגזרים, מה שהיה מאוד מאוד חם אז, כי זה היה בועת ה.com, והם התחילו גם אפילו למכור נגזרים על רוחב פס, שבאינטרנט, הכל כדי להגיע לנקודות האלה, שאני כמה שיותר קרוב ל.com, כי שם מקבלים שווים הרבה הרבה יותר גבוהים, מאשר איזה חברת גז, צינורות גז משעממת.
אתה יודע, אתה מדבר על אנרון, הדוגמה הקלאסית מימינו היא WeWork. זאת אומרת, זאת חברה שמתעסקת בנדלן, באופיס ספייס, וכמעט בכל רעיון, אני לא אגיד כל רעיון, כי לא שמעתי כל רעיון של אדם נוימן, אבל כמעט בכל רעיון, כששואלים אותו, מי אתם, מה אתם, we are a tech company. כאילו, למה הם tech? כי הם פיתחו איזושהי תוכנה, תוכנה שלהם, שהיא זו שמנהלת את אותו אופיס ספייס, אבל הם חברת נדלן, הם חברת נדלן, אבל העובדה שהם הצליחו למתג את עצמם כחברת טכנולוגיה, שופכת עליהם מיליארדים של דולרים. ואני חושב שבהקשר הזה, אם אתה שואל, רגע, יש פה בועה טכנולוגית, אז אני חושב שבמובנים מסוימים ובמקומות מסוימים התשובה היא כן, ואתה יודע, יש הרבה מאוד תיאורים של חברות, מה אנחנו עושים, אז יש כל מיני תיאורים משעשיים כאלה של מה שאנחנו עושים, וזה בכל הפלאף וורדס האלה, הטכנולוגים, ובסוף זה כאילו תיאור של פונקציית אקסל, פחות או יותר, אבל זה נשמע נורא טוב, אם זה נשמע נורא טוב, אז הכסף יכול לבוא, ואפרופו כסף, זאת בעצם השאלה, הרי בבועה פיננסית, אם אני מבין נכון, יש המון כסף. יש המון כסף שמחפש פורקן. אנשים יש להם את הכסף, תכף נראה אם זה אנשים או זה גופים, אבל מסתובב הרבה מאוד כסף בשוק, והוא מחפש איפה אני הולך, איפה אני מגדיל את עצמי. כסף שקם בבוקר שואל את עצמו, איך אני הופך את עצמי ליותר. אז יש פה כסף שרוצה להפוך את עצמו ליותר, והוא מחפש השקעה והוא הולך לעולם הטכנולוגיה, אבל תגיד רואי, למה יש כל כך הרבה כסף בשוק? קודם לא היה, ופתאום יש. למה?
זה נכון. אז גם הבאתי פה גרף מעניין שנסתכל לעבוד רגע, אבל זה נכון, מה שקרה זה בעצם אנחנו היום במשבר, יוצאים ממשבר, ויש כמה דרכים מקובלות לצאת ממשבר, לממשלות לנסות לעזור לשוק לצאת ממשבר.
אתה מדבר על הקורונה.
אני אדבר על הקורונה, כמובן, כן. אז הקורונה, הייתה משבר מאוד גדול.
הייתה עדיין,
עדיין משבר מאוד גדול. אני חושב שהמצב נראה יותר טוב היום, אבל נכון, עדיין יש אבטלה גבוהה יחסית ברוב המדינות, ובסופו של דבר, יש דרכים שאנחנו מכירים כדי לצאת ממשבר. יש את הדרך הקיינסיאנית, אני אדבר על זה בהרחבה בסדרה לצאת מהמשבר, בפודקאסט, אבל בואו ננסה רגע לצמצת את זה ממש בכמה מילים. אז אנשים במשבר נוטים לצרוך פחות, ואז מקומות עבודה מוכרים פחות, ואז הם לא צריכים את כל העובדים שלהם, אז מתחילים לפטר, ואז אלו שפוטרו, מתחילים גם צרוכים פחות, גילה שאין להם כסף, ואז עוד עובדים מפוטרים, ובמעין משוב חיובי כזה, מגיעים למצב שנכנסים למשבר שקשה לצאת ממנו. אז ג'ון מיינרד קיינס חי בתקופת השפל הגדול, ובעצם נתן את התיאוריה שלו, הקיינסיאנית, שאומרת שאנחנו צריכים לעודד צריכה במשבר, ואנחנו צריכים שהמדינה תבוא ותרים פרויקטים, תשקיע בתשתיות, אפילו להמציא פרויקטים רק כדי לתת תעסוקה לאנשים, לתת להם תחושה שהמצב טוב.
יש להם תעסוקה, אז יש להם כסף, יש להם כסף, הם יצריכו, בדיוק. אז אנשים לא יפוטרו, וככה מניעים את המערכת.
נכון, מניעים חזרה את המערכת. אז עכשיו השאלה מאיפה הממשלה מביאה את הדבר הזה, אז היא תעשה את זה מגיוס חוב, או מהדפסה של כסף. זה בערך האפשרויות. בסופו של דבר, הממשלה אמורה להיות במצב של גירעון בתקציב, בתקופה של משבר.
כאילו זה בסדר. תמיד אנחנו חושבים גירעון זה בעיה, אבל אתה אומר במקרה הזה, זה בסדר.
אז כן, אז אוקיי, טוב, קודם כל זאת תיאוריה קנסיאנית, תלוי אם אתה קנסיאני או לא, אבל כן, אני חושב שהיום התיאוריה המקובלת, היא גם קנסיאנית, זאת אומרת, היום רוב, תראה, רוב מדינות העולם נכנסו לגירעונות, בארצות הברית, הם הגיעו לגירעון שנתי ב-2020 של 3 טריליון דולר, זה 15% תוצר. זה המון. הפעם האחרונה שזה היה ברמה של 15% תוצר, או ברמות האלו, היה במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא חסר תקדים במאה האחרונה, וגם ב-2020, אגב, המספרים הולכים להיות סביב המספרים האלו. זה אומר שהממשל גייס המון המון כסף מהציבור. היום הממשל לא יכול להדפיס כסף, בגלל שבשנות ה-80 כל הדבר הזה גרם לאינפלציה מאוד גדולה.
אז בעצם על פי התיאוריה הזאת, בתקופת משבר, גירעון הוא פיצ'ר, הוא לא באג.
נכון, אז הבעיה היא שהתיאוריה קיינסיאנית, גם קיינס בעצמו אמר, תראו, בתקופות טובות אנחנו, הממשלה צריכה לחסוך, ואז יהיה לה איזה שהם רזרבות, ובתקופת משבר אנחנו נגביר את בעצם את ההוצאה הממשלתית, ונפצה על זה שאנשים מפציעים פחות כסף, ובעצם נניע את השוק מחדש. מה הבעיה? שמאוד מאוד קל לבוא לפוליטיקאים ולהגיד להם, חבר'ה, הנה, קחו כסף, תשפחו על האזרחים, תעשו פרויקטים וזה וזה, ואז לבוא ולהגיד בתקופות טובות, אוקיי, סוגרים את הברז, עכשיו אנחנו צריכים לפטר אנשים שאשכרה עובדים בכל מיני עבודות. זה אף פעם לא קורה. והממשלה מתחילה לגדול ולגדול, ומגיעים למצב של גירעון כרוני. הגירעון הכרוני הזה בשנות ה-80 גרם לזה שממשלות הוציאו פשוט, הדפיסו כסף כדי לממן את הגירעון שלהם, ובסוף אנחנו מגיעים למצב שיש אינפלציה גבוהה, והשוק נכנס, זה לא רק זה, גם אנשים עושים דברים לא יעילים. אתה חושב שעכשיו אנחנו עושים פרויקט ייעור, אוקיי? אבל לא באמת אנחנו רוצים את הפרויקט ייעור, אז אנחנו עושים את זה כי אין ברירה, כי משבר כזה. אבל אם אנחנו לעולם, עכשיו 40 שנה לא נסגור את הפרויקט ייעור הזה, אז אנחנו עושים משהו שהוא מיותר, שהוא מבזבז משאבים, ובעצם גורם לכולם להיות עניים יותר.
אני שמעתי פעם סיפור על זה שבהודו, כשמנקים את הרחוב, יש אחד שבא עם המטטה, ואחד שבא עם הזה, ואחד ששופך את המים, ואחד שזה, הם 6 אנשים, כי צריך להסיק את כל המיליארדים האלה במשהו. אוקיי, אז זאת תיאוריה אחת, אבל יש עוד תיאוריה.
אוקיי, אז קודם כל להגיד, אני רוצה להגיד משהו, למרות שבשנות ה-80 היה קצת, ירדו מהתיאוריה הזו, בסופו של דבר היא קיימת. אוקיי. אנחנו, עובדה, שזה מה שעשו עכשיו, עובדה שזה גם מה שעשו ב-2008, מעבר לתוכניות החילוץ, שהן לא נחשבות קיינסיאניות, היו ממש תוכניות קיינסיאניות של לשפוך כסף על המשק, לעשות תוכניות ולהרים בעצם את המשק חזרה למצב שתעסוקה מלאה.
זה מה שמכנים סטימוליישן? כלומר, למריץ את הכלכלה, זה? בעצם אני דוחף?
אני לא יודע להגיד אם סטימוליישן זה דווקא קיינסיאני, או יכול להיות גם מוניטריסטי, שזו התיאוריה השנייה.
אוקיי.
התיאוריה המוניטריסטית אומרת משהו אחר, אומרת, תראו, היה לנו בלגן עם הקיינסיאני, היה לנו אינפלציה גבוהה, היה לנו אנשים שעבדו בכל מיני עבודות מיותרות. אנחנו צריכים להתערב במשבר, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בעדינות, אנחנו צריכים לעשות את זה בעזרת כמות הכסף במשק, והריבית. אנחנו נוריד את הריבית, זה יגרום לאנשים להגיד, רגע, מה יש לי? אין לי מה לחסוך בריבית הזאת. היום תשים את הכסף בבנק, אתה לא מקבל כלום. באמת, אתה שם עשרות אלפי שקלים, תקבל עשרות שקלים בחודש, בשנה. זה מצחיק. אז אתה אומר, טוב, אז מה, אני צריך לחפש השקעות יותר טובות. עכשיו, אני מחפש השקעות יותר טובות, זה אומר שאני מחפש להשקיע בדברים קצת יותר מסוכנים. אני פותח עסקים, או שאני נותן כסף לאנשים שיפתחו עסקים. אני לוקח הלוואות. לוקח הלוואות כדי לקנות דברים. ואז אני בעצם ממריץ בשיטה הזאת את השוק. אוקיי? אז בשעת משבר אני אמור להוריד את הריבית, להמריץ את השוק, ואז כשהמצב משתפר אני מעלה חזרה את הריבית, והשוק ומגיע לאיזושהי לרמה של ריבית טבעית כזאת של השוק, שהיא בסדר, שהיא לא גבוהה מדי ולא נמוכה מדי.
אני חושב שזאת פעם ראשונה שאני מבין. למה בעצם הם מוריד? הם לא רוצים שנחסוך. הם רוצים שנוציא את הכסף. כאשר אתה מוריד את הריבות,
נשקיע גם. נשקיע זה גם בסדר.
אבל זה גם הוצאה. כלומר, כשאני משקיע. זאת אומרת, הם אומרים, זה לא טוב לכלכלה שאתה עכשיו חוסך, אנחנו נוריד לך את הריבית שזה לא ישווה לך, תלך ותוציא את זה על משהו, תקים עסק, תלך לקרנון סיכון, תשים שם את הכסף, תקנה בית, העיקר שתזיז, תזיז את הכסף, שלא יישב.
נכון, נכון, אז הרעיון הוא שמת, אני משקיע נגיד בעסקים, אז אשכרה, השקלים האלה קיבלים כסף, שופכים עליהם כסף, כמו שאתה אומר, ואז הם מעסיקים אנשים, ואז האנשים האלה יש להם כסף, והם,
וככה, אלינו, פתרנו את בעיית ההפתלה. אני בחר מבין שתי התיאוריות, בחרתי עכשיו תיאוריה,
זאת מוניטריסט.
כן, נשמעת לי הרבה יותר רגיונית. מה הבעיה איתה?
אוקיי, אז אני לא יודע אם יש בעיה. קודם כל, כן, נוצרה איזושהי בעיה. אנחנו אולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו בעצם משחקים פה במשהו מאוד משמעותי בשוק, שזה הכסף. הכסף, מחיר הכסף, אוקיי? תחשוב, עכשיו אני מפקח מחירים על איזה משהו, אז כולם אומרים, לא, אל תפקח על זה, אל תפקח מחירים על מחיר המשהו, כי פיקוח מחירים גורם למחסור, או שהמחיר שלך יהיה גבוה מדי, ואז זה לא רלוונטי. עכשיו אתה בא פה, ואתה מפקח על המחיר של הדבר הכי משמעותי בכלכלה, שזה מחיר הכסף. אתה אומר, אני עכשיו מחליט לכם שאתם, אפילו שהאנשים היו רוצים לקבל 5% על ההפקדות שלהם, אומר, לא, אתם מקבלים רק 1%. למה? כי אני החלטתי בתור ממשלה, ואז בעצם אני מייצר פה, יכול להיות אני מייצר פה עיוותים. המחיר של הכסף, זה כבר, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו למחוזות שהם לא במיינסטרים היום. זה בעצם התיאוריה האוסטרית, שאומרת, ריבית זה מחיר הכסף, ברגע שאנחנו מתחילים לשחק בתור הבנק המרכזי עם המחיר של הכסף, אנחנו בעצם גורמים למחסור בעתיד. אם אני בעצם אומר שהריבית בעצם משקפת את העדפות של האנשים, של אני לא רוצה לחסוך עכשיו, אני רוצה לצרוך עכשיו, או אני רוצה כן לחסוך עכשיו, כדי שאני אוכל לצרוך בעתיד, אוקיי? ואני מעוות את זה, אז כשנגיע לעתיד, נגלה שאנחנו, נגיד, בנינו מפעלים שחשבנו שאנשים רוצים להשתמש בכסף הזה, כי הם חסכו אותו, אבל למעשה הם לא רצו. אנחנו הכרחנו אותם בעצם לעשות פעולה שהיא לא אמיתית, בעזרת ששיחקנו בשיעורי הריבית. האוסטרים כרגע לא ניצחו במאבק. היום יש את המוניטריסטים שהם, אני חושב, רוב הכלכלנים, ובסופו של דבר, כן, התיאוריה הקיינסיאנית של מדינות בגירעון בשעת משבר, עדיין פופולרי. היום פחות יעשו פרויקטים ויעסיקו אנשים, יותר ייתנו כסף לאנשים.
ממש נותנים.
בוא ניתן לכם כסף.
זה הדבר הזה של כסף שיורד מהליקופטרים, נכון? נכון. זה מה שדיברו עליו. בדיוק. זרוק על אנשים מהליקופטרים כסף.
אז כשאנחנו היום מנהלים תקציב גירעוני, ואנחנו נותנים, נגיד, מענק לכל אזרח. אז אנחנו בעצם אומרים לאנשים, הנה, קחו כסף ותבזבזו אותו. אנחנו לא רוצים להסיק אתכם ולבזבז לכם את הזמן, ולעשות, שתעשו כל מיני דברים לא רלוונטיים. פשוט ניתן לכם את הכסף וקחו, תעשו איתו משהו.
ומכיוון שהריבית היא כל כך נמוכה, זה ברור שהם לא ייקחו אותו וישימו אותו בבנק, כי הם לא יקבלו עליו כלום, אז בעצם אני נותן לאנשים כסף, יש בעצם פה את שתי התיאוריות.
נכון.
מצד אחד אני מוריד את הריבית, ומצד שני אני נותן כסף.
נכון.
האם התוצאה של הדבר הזה היא קטסטרופה שאנחנו רואים, שבגללה התכנסנו פה היום?
אני לא יודע אם זה קטסטרופה, אבל מה שבאמת קרה זה שהממשלת ארצות הברית הנפיקה המון המון אגח, כדי להיכנס לגירעון, אבל היא לא יכולה להדפיס כסף, כי רק הפד יכול להדפיס.
אוקיי.
ואז, אם מדפיסים המון האגח, מה קורה? הריבית על האגח הזאת היא עולה. ואז הפד אומר, רגע, 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 אני לא יכול שהריבית תעלה, אני רוצה לשכנע אנשים שבזבזו כסף. אז הפד הולך וקונה את האגח של ארצות הברית. הוא מדפיס כסף וקונה את האגח של ארצות הברית. למעשה, מה שקורה, זה שארצות הברית, הממשלה, מדפיסה האגח, ולמעשה מלווה אותו מהפד דרך השוק, וכל הכסף הזה שנוצר, בעצם מגיע בסופו של דבר לאנשים. אנשים אין להם את ה... הם לא יכולים לקנות, כאילו הם יכולים לקנות אגח ארצות הברית, אבל האגח ארצות הברית שהם קונים, פשוט הפד קונה אותו, והכסף הזה נשאר אצל האנשים. ואם אפשר להסתכל, אני עשיתי פה, הבאתי פה גרף של בסיס הכסף בארצות הברית לאורך השנים.
אוקיי.
בסיס הכסף זה הכמות של השטרות, המטבעות והרזרבות של הבנקים בבנק המרכזי. זה תכלס הכסף האמיתי שיש בשוק. ומה אתה רואה פה?
אני רואה שבין 2014 ל-2018, כאילו יש איזושהי עלייה קצת, בין 2012 ל-2014, מה אני רואה בציר ה-Y, מה זה המספרים האלה?
זה אז... כמות הכסף.
אוקיי, אז כאילו זה עולה, עולה, עולה עד 2014, ואז זה די מתייצב, יש איזושהי ירידה לקראת 2020, וב-2020 זה מזנק לשמיים.
מזנק לשמיים, אפשר לראות לשמיים. פה שלמעשה היום, אחד מכל $2 שיש, יוצר, אוקיי, על ידי הפד, הודפס על ידי הפד, בשנה וחצי האחרונות.
אז זה לא בעצם אומר שמדפיסים כסף?
מדפיסים כסף. מצד אחד, הממשלה לובה כסף מהאזרחים. מצד שני, הפד לא רוצה שהממשלה תיקח את הכסף מהאזרחים, כי הפד רוצה שאנשים יבזבזו. אז הוא קונה את האג"חים האלה, ובסוף לאזרחים פשוט יש המון המון כסף.
ועכשיו השאלה היא מה הם עושים עם הכסף הזה.
בדיוק, וגם אין להם ברירה. הם חייבים להשקיע אותו.
כי הריבית נמוכה. אז הם חייבים למצוא איזשהו אפיק השקעה, וההשקעה הזאת היא לא פעם הולכת לטכנולוגיה. אוקיי.
הם גם לא מוציאים אותו, שזה גם מעניין.
מה זאת אומרת?
רואים שאנשים בכל זאת בתקופה הזאת, בכל זאת שומרים את הכסף, הם חוסכים. השיעור החיסכון מההכנסה של אנשים קפץ דרמטית. גם פה יש לי גרף.
כן, רגע אני אעביר. אוקיי, אני רואה.
אוקיי, אז אם שיעור חיסכון נורמלי בממוצע בארצות הברית היה משהו בין 5-10%, שתמיד יש פיקים במשברים. תמיד במשבר חוסכים יותר, אנשים נבלים פתאום, מוצרים.
כן, רואים ב-2008 יש איזו קפיצה קטנה כזאת.
נכון, פתאום זה מגיע, אפילו לא מגיע ל-10%.
כן, 10% ב-2012.
בקורונה זה הגיע
כמעט ל-35%.
בדיוק, זה מטורף.
אנשים מפחדים ברמות אחרות, הם אומרים, אני שם את הכסף בצד.
יפה, אבל זה לא נרגע, זה לא נרגע. גם עדיין, בסוף 2020, עדיין אנחנו אפילו 21, אנחנו עדיין ב-20 ומשהו אחוזי חיסכון מהשכר. זה אומר שאנשים, כל הדבר הזה לא כל כך עובד, אז בעצם אנחנו רואים אנשים חוסכים את הכסף שהממשלה והפד נותנים להם.
אז אוקיי, אז אני חושב שעכשיו אני מבין למה יש הרבה כסף? זאת אומרת, למה מסתובב כל כך הרבה כסף? כסף שמחפש איפה לבוא לידי ביטוי. אז למשל, בארץ הוא בא לידי ביטוי בנדלן. זאת אומרת, אנשים חושבים ששם
בכל
זה
העולם.
זה בכל העולם. זאת אומרת, הם חושבים שאם אני אקנה עכשיו דירה, איך אמרת, יבוא אחר כך מישהו ויקנה אותה בזה, אז אוקיי, אז יש שם, אז מחירי הנדלן עולים. בארצות הברית ובכלל במגזר הטכנולוגיה, אני חושב שיש שם, עוד כל מיני עיוותים שגורמים לזה שדווקא מגזר הטכנולוגיה הוא כלי הברק שמושך אליו את כל הדולרים האלה. אני יכול לחשוב על כמה סיבות. תראה, קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף. יש 5 חברות טכנולוגיה גדולות היום בעולם. זה החמישי הזה, מה שנקרא The Big Tech. זה אפל, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ופייסבוק. כן? 5 גדולות. ויש להם יתרת מזומנים. הם יושבים על הר מזומנים כל כך גדול, שהן עצמן לא יודעות מה לעשות איתו. זה פשוט פסיכי בכמה כסף יש להם. אגב, אתה יודע כמה כסף יש להם? ביחד, לכל 5 האלה, יש יותר מ-600 מיליארד דולר במזומן. קש, נט קש, 600 מיליארד, זה כמעט חצי טריליון דולר, רק ל-5 האלה. והמשמעות היא שגם אם מתאייד הכסף מהשוק, להם יש כל כך הרבה כסף שהם עדיין יכולות להניע את כל המערכת הזאת. הם מניעות אותו על ידי זה שהם קונות חברות. מכיוון שלפחות חלק מהחברות האלה לא עשו שום דבר חדש כבר הרבה מאוד שנים, הדבר היחיד שהם עושות זה לקנות כל מיני מוחות וחברות שעשו משהו חדש, אז הם מזרימות כל הזמן כסף לשוק. אז חברת סטארט-אפ, נניח חברת סייבר, אומרת, אוקיי, אני לא יודעת אם אני אלך להנפקה וזה, אבל אני אעניין את גוגל,
כמובן.
ולגוגל יש המון כסף, אז גוגל תקנה אותי בהרבה כסף, תשקיעו בי עכשיו, אחרי שאני אעשה אקזיט, זה יחזור אליכם. זאת אומרת, 5 האלו מעוותות לגמרי את מה שקורה בשוק, גם אם כל הכסף יצא ממנו, פשוט בגלל שיש להם כל כך הרבה ממנו.
למרות שבאמת היום, הקטע הזה שגוגל יקנו אותי בסטארט-אפ, זה היה החלום פעם. היום יש חלומות חדשים.
להנפקה, בדיוק, אני מיד אדבר על ההנפקות האלה, זה משהו פסיכי, אבל בסדר. אז קודם כל יש את 5 האלו שיושבות על 600 מיליארד דולר, וזה רק עולה כל הזמן. אוקיי, דבר שני, אני מתחבר פה לגרף הזה של החיסכון, שקפץ ל-30-35%. אוקיי, אז יש הרבה מאוד כסף לאנשים, הם שמו אותו בצד, הם קיבלו מענקים, המדינות, לא רק בארץ, גם בעולם, זרקו על האזרחים הרבה מאוד כסף, כדי שהם ימשיכו להניע את המערכת הזאת שנראה כאילו היא נעצרה בחריקת בלמים. ועכשיו אני רוצה להשקיע את הכסף בשוק ההון. עכשיו, אתה זה אתה, אבל אנשים נורמליים, להשקיע בשוק ההון זה תיק. זה תיק, זה, 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 זה דבר מסובך, לא כולם מבינים בו, זה גם כל מיני עמלות, אתה משלם כל מיני עמלות, אני מושקע באיזה שתי מניות בנק פועלים, לוקח ממני באמת שיהיו בריאים, כמה עמלות הם לוקחים, באמת, רק בריאות אני מאחל להם, אבל זה דבר גם יקר להתעסק בו. ואז מגיעה חברה קטנה בשם רובינהוד, ורובינהוד עושה דבר מאוד מעניין, זה משהו שאנחנו עשינו בעושים טכנולוגיה, הקדשתי פרק שלם לרובינהוד.
כן, שמעתי אותו, פרק מעולה אגב, מאוד ממליץ.
מה שמיוחד ברובינהוד, מיוחדים שם כמה דברים, אבל אני אזכיר רק שניים. הדבר הראשון זה שהם הפכו את ההשקעה למשחק. זה משחק. עכשיו, משחק זה דבר נורא נחמד. אתה מקבל נקודות, ואתה מקבל פרסים, ואומר לך, הוריי! ויש, יש לה,
יש זיקוקים שאתה מרוויח.
כן, זאת אומרת, זה הופך להיות משחק. אז אוקיי, אז השלב הראשון זה משחק, זה מגניב וזה נחמד, וכבר אני רוצה לשחק. השלב השני זה שהם לא גובים ממך, הקונה והמוכר, שום דבר, כלום, זה בחינם. זאת אומרת, לא רק שזה משחק, זה משחק בחינם, זה משחק שאתה לא משלם עליו, למעט כמובן ההשקעה, הקנייה, המחירה וכדומה, אבל אתה יכול לעשות 6,000 פעולות ביום, זה לא עליך כסף. עכשיו, אני עושה כל פעולה הכי קטנה במניה שלי, בנק פועלים, שיהיו בריאים, באמת רק בריאות אני מאחל להם. בנק פועלים לוקחים ממני עשרות שקלים על פעולה, הם לא. עכשיו, למי כל הדבר הזה פונה? הוא פונה לאנשים צעירים, אנשים שסגרו להם את הקולג' ואת האוניברסיטה ושלחו אותם הביתה, ויש להם פתאום עכשיו כסף, והם רוצים לשחק. אז רגע, יש משחק חדש בשוק. המשחק הזה נקרא רובינהוד, אני יכול להיכנס ולקנות ולמכור ולקנות ולמכור כל היום, זה יעסיק אותי. ממתי שהמרקט נפתח ועד שהוא נסגר, וזה כיף חיים. הדבר הזה, רק המנגנון הזה בפני עצמו, מכניס לכסף, סליחה, מכניס לשוק הרבה מאוד כסף שלא היה שם קודם. הצעירים האלה לא היו שם קודם, לא היה את המנגנון, אז פתאום כל הכסף הזה נכנס לשוק, ויש כל מיני מים סטוקס, כאלה כל מיני מניות שהם חלק ממים, זאת אומרת, GameStop, זה דוגמה טובה, כל מיני מניות אחרות שמדברים עליהם בפורומים, ברדיט, ואז מיליוני אמריקאים צעירים נכנסים וקונים את המניות, זה בבת אחת, וראינו מה קרה לגיימסטופ.
יש אנשים שהסטרטגיית השקעה שלהם זה לחפש את המניות האלו ברדיט שמדברים עליהם, שיש סביבם באז.
אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, אם אתה נמצא בפורומים הנכונים, אתה יכול להבין על מה אנשים מדברים, אתה קונה בזמן, אנחנו תשמע, גיימסטופ עלתה באיזה מאות אחוזים בכמה ימים. וכל הדבר הזה, המנוע מאחוריו, מה שמזיז אותו, זה רובינהוד. יש לזה תקדים? זאת אומרת, זה משהו שכבר היה פעם?
זה ממש ממש מזכיר לי אירועים שקרו באזור של השפל הגדול. בואו נזרק אחורה רגע 100 שנה.
כמעט 100 שנה. מה קורה שם?
באופן עקרוני, וול סטריט בכלל הייתה לפני אזור השפל הגדול, לפני שנות 20 הסוערות של המאה ה-20, הייתה מקום שרק כמה קבוצה קטנה מאוד של עשירים, אנשים עשירים ביותר בארצות הברית צחו. והציבור הרחב גילה את הבורסה במקרה בגלל מלחמת העולם הראשונה. פתאום הם קנו אגרות חוב ממשלתיות שהנפיקו אותם בשביל לממן את המלחמה, ואז האגרות האלו נסחרו, ואז פתאום אנשים התחילו בעצם להכיר את המונח הזה, אגרות חוב, ולראות שיש מסחר, ולהבין שהם יכולים לקבל ריבית מהאגרת חוב. והכי מעניין זה שיכולת לראות כל הזמן מה האגרת שלך עושה, עולה, יורדת, עולה, יורדת, וזה יצר איזושהי תרבות של השקעה. אז אחר כך מאגרות חוב המעבר למניות היה קל, ואנשים יכלו להתעדכן במחיר של האגרות חוב והמניות בעזרת מכונות שנקראו פסנוע. זה היה מין, רואים אותה לפעמים בסרטים הישנים כזה, אנשים מסתכלים על איזה דף דק כזה.
סרט כזה, סרט כזה שיוצא ממכונה.
בדיוק, שזה בעצם כל מה היה מתקתק לך את העסקאות האחרונות בבורסה, וזה בשנות ה-20 זה הפך להיות משהו, זה מזה שזה פסנוע היה משהו שהיה רק באיזה בנק או באיזה משרד של חברת ענק, זה היה ברכבת התחתית, בכיכר המרכזית, בסלוני יופי, במועדוני לילה, בספינות בלב ים, היו מקבלים בטלגרף והיו מעבירים את הנתונים של הבורסה.
זה בעצם הטיקר של שנות ה-20. זה הדבר הזה שכל הזמן מתעדכן.
נכון, נכון.
בסדר.
אז הציבור פתאום הפך להיות חלק מהבורסה. עכשיו, זה בדיוק הנושא הזה של שזה מסחר הופך למשחק. אנשים הפשוטים לא כל כך הביא, לא כל כך ידעו מה המניות שהם קונים עושות. הם היו חפשים פאטרנים, ופתאום היו רואים איזה חברה, איזה הכל, כמה אותיות לכל חברה, GE, GM, זה, מסתכלים, רואים את החברה הזאת עולה, קונים, מנסים למכור לפני שבמגמה, וזה הפך להיות באמת ממש משחק, ואז החוקים היו מאוד מאוד נוחים לספקולנטים, ואז אנשים, גופים גדולים, התחילו בעצם לעשות ספקולציות, היו לוקחים איזושהי מניה, מתחילים להרים אותה, מרימים אותה, עושים מסחר ביניהם, מה שהיום נקרא יום הרצת מניות, הם סוחרים ביניהם במניות, קונים, מוכרים ביניהם, הם לא מרוויחים בינתיים שום דבר, רק מעבירים ביניהם כסף כל הזמן, ואז אנשים רואים, אופה, המחיר הזה עולה ועולה ועולה, מתחילים להיכנס ונוצר בז סביב המניה, ואז שכל הציבור כבר קנה, אז הם מוציאים את כל הכסף שלהם.
אוקיי, דיברנו על החמש הגדולות שיש להם הרבה כסף, דיברנו על רובינהוד שמכניסה לשוק הרבה מאוד כסף, אבל זה לא הצינורות היחידים שמזרימים כסף לשוק ההון. יש את המכשיר הפיננסי המהמם, שנקרא ספאק, Special Purpose Acquisition Company. זה באמת דבר מדהים של כסף או קבוצה של אנשים ששמה כסף ואומרת, אנחנו נמצא מישהו להשקיע בו. זאת אומרת, הם לא משקיעים כסף בחברה, הם משקיעים כסף בחברה ריקה שמחפשת עכשיו את החשופית, הם משקיעים בשבלול הריק ומחפשים את החשופית שייכנס לתוך, זה דבר חדש הספק הזה? או שזה
הספק, את האמת הספקים, יכול להיות שהמילה ספק היא חדשה, אבל היה לזה שם גלגול קודם, זה נקרא בליינד פול או בלנק צ'ק companies.
רגע, זה לא חדש? זה ממש?
אז אני אגיד לך את האמת, השורשים נטועים אי שם בסוף המאה ה-19.
די!
הראשון שחשב על הרעיון הזה, זה קרה לו במקרה, זה היה בחור בשם הנרי וויליארד, שהיה יזם בתחום של הרכבות במאה ה-19. עכשיו, היה לו חברות רכבת, והוא רצה להשתלט על חברה מתחרה. עכשיו, לא היה לו מספיק כסף. הוא רצה לגייס מהציבור, אבל לא רצה להגיד לציבור, תשמעו, אני הולך לקנות את החברה הזו, כי ברגע שהוא יגיד את זה, אז המחיר שלה יעלה, כי כל הספקולנטים יגידו, רגע, מה, הולכים למכור אותנו, אנחנו נקנות אותנו, אז בוא, המחיר עולה, ואז באמת הכסף לא יספיק לו. היה לו מיליון דולר מתוך 20 שהוא העריך שזה יעלה, והוא הלך לגייס כסף בשוק, אבל הוא אמר להם, אני מגייס כסף, ואני לא אומר לכם למה, אני הולך להשתלט על חברה, אני לא אגיד לכם איזו חברה, תנו לי את הכסף, תצמחו עליי.
זה ממש זה.
ממש זה, ותוך 24 שעות הוא גייס 20 מיליון דולר, שווה ערך לחצי מיליארד דולר של היום.
וואו.
והוא הדף אנשים, מלא אנשים רצו עוד לקנות את ה, להיכנס לתוך הפול הזה, זה נקרא בליינד פול, והולך וקנה באמת את החברה, וזה היה בעצם, אפשר לקרוא לזה הספק הראשון.
זה לגמרי הספק הראשון, כי זה בדיוק זה, זה חבורה של אנשים ששמים כסף, ואומרים, תשמחו עלינו, אנחנו כבר נמצא מישהו.
זהו, אז היום, אז לפחות היה לו איזה תוכנית, היום מגייסים ככה, נמצא מישהו, מתישהו, תנו לנו שנתיים, שלוש, אנחנו נמצא מישהו.
ממש ככה. עכשיו, רק בשביל שתבין את המספרים, ב-2018 הונפקו, הרי, אני צריך להסביר, הם מגייסים כסף, ואז הולכים ומנפיקים את הכסף הזה, מנפיקים את הקופסה הריקה הזאת בבורסה, שלתוכה אחר כך תשתחל חברה, שהיא
בעצם מיזוג, עושים אחר כך מיזוג עם חברה נוספת.
בדיוק, אז ב-2018 הונפקו 46 ספאקים בבורסה האמריקאית, כלומר 46 קבוצות כאלה שגייסו כסף ואמרו נמצא 46 חברות, שאחרי זה ייכנסו לתוך המבנה שלנו. ב-2021, שעוד לא נגמרה, הונפקו 499, כלומר 500, 46 מול 500. רק סדר הגודל הזה מסביר כמה כסף יש שהולך ומנפיק את עצמו בבורסה, ועכשיו מחפש חברה שבעצם תהיה מוכנה להיכנס פנימה.
מוכנה שתתנו לה את הכסף.
בדיוק. בואי, מי רוצה כסף? מי רוצה כסף? יש פה מישהו שרוצה כסף? עכשיו הנה החלק המעניין. יש להם שם שעון עצר שנמצא ברקע. אם הם לא מוצאים חברה בתוך זמן נתון, הכסף שהושקע חוזר למשקיעים. זאת אומרת, אם אתה,
אני, יש פה עניין של שותף כללי,
אוקיי.
שהוא בעצם, הוא ירוויח מכל הדבר הזה, הוא מרוויח בעצם אחוזים מהחברה הסופית, למרות שהוא לא שם כסף משל עצמו,
הוא המארגן.
הוא המארגן.
אוקיי.
אבל הוא ירוויח רק אם יהיה מיזוג.
זאת אומרת, יש לו אינטרס שיהיה מיזוג.
נכון.
ואם הוא לא מצליח למצוא את הקלה המיועדת, הוא, המארגן של המסיבה הזאת, צריך להחזיר את הכסף לכל המשתתפים. אז זאת אומרת, יש לו עכשיו לחץ. עכשיו, אני שומע מחברות סטארט-אפ ישראליות, שהם מקבלים טלפונים, מיילים, פקסים, יונות דואר, מה שזה לא יהיה, מספקים שאומרים, בא לך? רוצה ללכת איתי למסיבה? אני אקח אותך לנסדק, בוא אליי, בוא אליי, אני יותר, עכשיו, כאילו, חברת סטארט-אפ היא רוצה רק לעשות, והיא צריכים עכשיו להתעסק עם האנשים האלה שבעצם שופכים עליהם כסף.
עכשיו, זה באמת, זה מאוד מעניין. יש בספק, יש לך בעצם בתוך חברת סטארט-אפ, אתה צריך לחשוב מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה להנפיק, או שאתה רוצה להימחר. עכשיו, כשאתה לא רווחי, וזה מה שקורה היום, שרוב החברות הן לא רווחיות, אז אם אתה מנפיק, אתה בסכנה, כי אתה תצטרך עוד לגייס כסף בהמשך. אין לך איזה אבא ואמא, כמו שקונים אותך, שיזרימו לך כסף כדי להמשיך לפתח. ואז בעצם יש סכנה, נגיד אני פאונדר, אז אם אני מנפיק, אני לא מכרתי את המניות שלי, אני רק הנפקתי אותם. ויכול להיות שעוד שנתיים, הן כבר לא יושבות כלום, בגלל שלא הצלחנו, אוקיי? אז הספקים דואגים לתת למנפיקים, לפאונדרים, יחסית הרבה מאוד כסף. למי שמחזיק היום את המניות, יחסית הרבה מאוד כסף מהפול הזה. כדי קצת לשחד אותם.
זה ממש לשחד אותם.
כדי קצת לשחד, לא, כי, כן, זה לשחד אותם.
זה לשחד אותם. זה לשחד אותם.
עוד פעם.
הם נותנים להם כסף, אומרים לך, אתה אל תדאג, אתה מסודר.
אז ב-IPO רגיל, מקבלים כמה אחוז, כאילו, מותר לך למכור, למחזיקים הנוכחים, מותר למכור אחוז קטן מההחזקה שלהם. אבל בספקים הם ייתנו הרבה יותר, למכור הרבה יותר מההחזקה הנוכחית של הפאונדרים ושל המשקיעים הנוכחיים, כדי לשכנע אותם באמת למכור.
המכשיר הזה הוא מכשיר מדהים. תראה, דיברתי על זה שב-2018 הונפקו 46 ספקים, ב-2021 500. ב-2020, שנה שעברה, הספקים גייסו פי שניים יותר כסף ממה שגייסו כל הספקים בעשור שקדם ל-2020. פי שניים יותר תראה כמה כסף יש שם, רואי. יש שם כסף כמו זבל, הם לא יודעים מה לעשות איתו. הם מגייסים כסף, הם הולכים לבורסה והם מחפשים חברות. זאת אומרת, מינואר 21 ועד אוקטובר 21, רק בעשרה חודשים האלה, הם גייסו 138 מיליארד דולר. ב-2015, זה בסך הכל לפני 6 שנים, הם גייסו 5.
מטורף. זה מטורף, זה המון המון כסף, ואני גם, אתה יודע, אני קצת לקראת הפרק חיפשתי קצת סרטונים על ספאקים באינטרנט, ואז אתה רואה שרוב הסרטונים ככה שמדברים על ספאקים, מדברים על זה שאתה קונה את זה $10, ואז ברגע שימצאו חברה, זה יהפוך מיד, יתקבל, יהיה לך מעט 60% רווח, ואז אתה זה, וכאילו, מין כזה, בכלל לא מדברים על איזה חברה, זה האינטרסים, עניינים, כאילו, זה מין כזה, תשמעו, זה רווח בטוח, אנחנו, אתם קונים את זה עכשיו ככה, ותקבלו ככה. ואני חושב שאלו האנשים שנכנסים לזה. אני רוצה אבל להגיד, לספר לך קצת, הספק הוא התפתח עם השנים. הבליינד פול הזה, בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, היה אטרקציה, וזה הסתיים רע מאוד. היו המון חברות גרועות שהתמזגו, מכרו חלומות על צמיחה עתידית, למרות שלא היה להם שום דבר ביד. הצמיחה לא קרתה, והחברות האלה התרסקו, והמון המון אנשים הפסידו כסף. ואז הרגולטור נכנס וקבע כמה חוקים, ביניהם יש חוק שאני חושב שהוא אחד המעניינים היום, יש לך אפשרות, כשאתה משקיע היום בספק, לקחת את הכסף שלך בחזרה. זאת אומרת, אתה אמרו לך, אוקיי, אנחנו עכשיו יוצאים להצבעה, אנחנו רוצים לרכוש איזושהי חברה, אנחנו מתמזגים איזושהי חברה, מי שלא רוצה, יכול לצאת ולקבל את הכסף שלו, כסף שלו בניקוי משהו, אבל עדיין את הכסף שלו. והיו מקרים עכשיו שחברות התמזגו, ש-90% מהאנשים לקחו מחזרת הכסף. אז זה נהיה פחות נורא, זה נהיה פחות נורא, אבל עדיין אתה רואה שבכל זאת אנשים מאוד 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 נלהבים, וחברות מקבלות שוויים מדהימים עם ספק. זהו. בפרק הבא נשאל למה דווקא חברות טכנולוגיה, ונענה על השאלה, מה יקרה אם תתפוצץ הבועה? הפרק יעלה ביום ראשון בפיד של עושים טכנולוגיה. עושים טכנולוגיה וכשבגרוש היחור הם פודקאסטים די דומים, כל אחד מהזווית שלו. שנינו עושים פודקאסט של מגיש בודד שמספר סיפור מגובה בעובדות מההיסטוריה וההווה, סיפור שנותן נקודת מבט נוספת על העולם שלנו. אני מהצד הכלכלי ויובל מהצד הטכנולוגי. אז אם אתם מאזיני עושים טכנולוגיה שהגיעו אלינו, אני ממליץ להזין לאחת הסדרות על משברים, לדוגמה הסדרה על השפל הגדול או הסדרה על עצמי המשבר. ואם אתם מאזיני כשבגרוש היחור ועדיין לא מאזינים לעושים טכנולוגיה, אני ממליץ על הפרק על אפליקציית רובינוד. ואם אתם מאזינים לשני הפודקאסטים ממילא, אז החיים שלכם פשוט טובים ואני יכול רק לאחל לכם בריאות ואושר. תודה לבן אור הבר, יורחי ומפיק, אפי בריק ואביב שם טוב מנהלי המחירות ושרה וכתל מנהלת הקהילות. רן לוי עורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר או בדף הפייסבוק שלנו לדיון על הפרקים. אני רועי גירון, כשבגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.